שלום לכם. ברוכים השבים לאונר, מורשת והיסטוריה. והיום בתוכנית נדבר על סדרי הכוחות של חיל האוויר במהלך מלחמת העצמאות ובסיומה. אני יונתן רווה, ונמצא איתי אבי משה סגל, מומחה להיסטוריה תעופתית ולהיסטוריה של חיל האוויר בפרט. שלום אבי.
שלום לך יונתן. כאשר אנחנו עוסקים בחיל האוויר של מלחמת העצמאות, זה עולם ומלואו. זה הכל מתקפל לתוך שנה וחצי. נגיד מדצמבר 1947, אפשר להגיד אפילו אוקטובר-נובמבר 1947, שירות אוויר, חבלי לידתו של שירות אוויר, ועד למרץ 49, אפריל 49, מאי 49, מי שרוצים, המאדירים יגידו יולי 49, הסכמי שביתת הנשק עם סוריה, זה שנה וחצי. ויש על זה טילי טילים של מחקרים ושל ספרים ושל מאמרים. ובסוף מאוד מאוד נכון רגע לראות באיזה אופן הוגשמה מעל ומעבר תוכניתם של הימן שכטמן, הימן שמיר, ושל אהרון רמז, שעכשיו הם רמז שמיר הם מפקד חיל האוויר וסגנו. אלוף אוויר אהרון רמז וסגן אלוף אימן שמיר. לא היו דרגות תת אלוף ולא דרגות אלוף משנה. ולרגע להסתכל על חיל האוויר של תום מלחמת העצמאות, של לקראת סיומה. איזשהו חתך רגע מצפון לדרום. אז הבסיס הצפוני של חיל האוויר נקרא בהת 2. בסיס הדרכה טכנית 2. אתם מכירים אותו כבית הספר הטכני.
בח 21.
בח 21. והוא יושב באותו המקום שלו היום. הוא יזוז בשנים הקרובות. הוא יפונה. אבל הוא יושב שם החל מ-1948. זאת אומרת, הוא יושב שם כבר 73 שנים עכשיו. והוא מורכב בעצם משדה התעופה הבריטי האזרחי של חיפה, של ה-IPC, ה-Iraqian Petroleum Company, חברת הנפט העיראקית, בתי הזיקוק, הציר בין הנפט שנשאב בעיראק לבין בתי הזיקוק שמזקקים אותו למוצריו במפרץ חיפה והובלתו לשווקים במפרץ חיפה, שדה התעופה של הנפט, ובית ספר תיכון ערבי חיפאי שנכפש באפריל 1948 במלחמת העצמאות, כשהוכרעה המערכה על חיפה, ולקחו הסירו את הגדר בין בית הספר התיכון הזה לבין שדה התעופה. וזה בעצם יצר את הטכני. זה במפרץ חיפה, במקביל אליו, מזרחה ממנו, בעמק ישראל, רמת דוד, בסיס רמת דוד, שיקרה באיזשהו שלב, קצת אחרי המלחמה, כנף אחת, מאז ועד היום. בתום המלחמה ברמת דוד יש שתי טייסות, טייסת 69 B-17, מבצרים מעופפים, שלושה מבצרים מעופפים, וטייסת 103 עם מטוסי דקוטה דו-מנועים, וגם מטוסים דו-מנועים נוספים שנקלעו לפה, הדסון, לודסטאר, כל מיני, אבל זה היה מבוסס על דקוטה, וגם גף של מפציצי בופייטר דו-מנועים, מפציצים אמיתיים שהוברחו מפה לפה, מאנגליה, על ידי אותו אימנואל צוקרברג, צור האגדי באוגוסט 1948, והספיקו ליטול חלק בקרבות בדרום. למשל, מטוס כזה הופל באחד הקרבות על משטרת ערק סועדן, ונחת נחיתת אונס בחולות של איסדוד, של אישדוד, והצוות שלו, יש שם סיפור איתור נהדרים קשה מאוד, אחר שלושה, שניים משלושה אנשי הצוות. זה ברמת דוד, ורמת דוד היא גם מין בסיס אם לטייסת הגליל, כלומר לנספחת, לגף הצפוני של טייסת 100. כאשר עוברים למרכז הארץ, קודם כל מפקדת חיל האוויר, יושבת בתום מלחמת העצמאות, ברכוש הנטוש הערבי ביפו, מחנה אריאל ביפו. זה האזור שמאוד קרוב ליהודה הימית, לגלי צהל של היום. בתחנה, בבניין הישן, מאוד קרוב. זה היה מתחם של כמה בתים ערביים, של עמידי יפו, אנשים מאוד עשירים, שהפכו לפליטים, בעצם הייתה שם רחבה גדולה גם למסדרים, היה שם גן ילדים, היה שם שיקול משפחות לבחירי החיל, תנאים נוחים, מחנה אריאל.
מה שהיום כבר מרבית הבסיסים ככה בנויים, ככה שחרח זה התחיל?
זה שורשי שיקול המשפחות הראשון, ממש. זה, זה, זה ניצנים של שיקול משפחות, זה מבשרת בו שיקולי המשפחות. עכשיו, הם יושבים שם, זה נקרא מטרש, מטה ראשי. המונחים של אז מטרש, לא ממך, מטרש. מטה ראשי חיל אוויר. מטה ראשי חיל האוויר לישראל. וזאת המפקדה, שדה התעופה של תל אביב הוא שדה תל אביב, ומדצמבר 1948, 8 שנים אחרי מותו של דוב הוז, באותה תאונה שעסקנו בה של ה-28 בדצמבר 1940, אז במלות 8 שנים למותו, השדה מוקדש לזכרו ונקרא שדה דוב. ויש כבר אז צבאי ואזרחי, איזושהי הבחנה בין צבאי לאזרחי. יושבת שם טייסת 100, הטייסת הקלה בתום מלחמת העצמאות, שעוסקת בסימות קישור, סיור, תובלה קלה, איסוף מודיעין, אבל פחות איסוף מודיעין. זאת אומרת, מה שהיום הוא המשימה העיקרית של המטוסים הקלים, או מטוסי התובלה הקלים הדו-מנועיים, אז זה לא, זה כמעט לא קיים. אז בעיקר תובלה, עברת מפקדים, דברים מהסוג הזה. מרכז הכובד מאוד השתנה מאז. שדה הרצליה נעזב זה עתה, בנובמבר 1948, על ידי טייסת הקרב הראשונה, טייסת 101, ומשתמשים בו לאימוני טייס ראשוניים כאלה ואחרים של מה שהולך להיות בית ספר לטיסה. וכאשר אנחנו נעים לדרום מישור החוף, אז יש לנו בתום מלחמת העצמאות, לקראת תום המלחמה, בתל נוף, טייסת 35, עם מטוסי הרווארד, שמשמשים כמפציצי צלילה מול הכוחות המצריים, בעיקר בכיס פלוג'ה, בעיקר בדרום. כל הרווארד עם 8 פצצות 50 קילו, עם מקלע, הצלילה היא מאוד חריפה והיציאה מהצלילה היא מאוד קשה, אז נכנסים לג'י, הטייסים מקבלים מנות מזון מתוגברות, בשר, שוקולד, ביצים, דברים שחלב, דברים שאנשים לא קיבלו, היו מקבלים בקיצוב. כמעט כל הטייסים היו דוברי אנגלית, כמעט כל הטייסים אנשי מחל. בטייסת 35, טייסת השלדגים, כי הם צוללים ויוצאים מהצלילה כשהם זורקים את הפצצות. בתלנוף, או אקרון, לא קראו לזה כל כך תלנוף, קראו לזה יותר אקרון, שם יושבת טייסת 106, טייסת התובלה הכבדה. טייסת, מה שנקרא קודם להק תובלה אווירית, כשישב בצ'כיה ופעל מזאטיץ' בצ'כיה, עכשיו הוא נקרא טייסת 106, ושם יש C-46 ו-C-54, מטוסים דו וארבעה מנועים גדולים, שעושים בעיקר טיסות לחול, ובמבצע אבק, טיסות לנגב הנצור, במבצע עובדה, אל מפרץ אלת, אל שדה, לקראת מפרץ אלת.
שזה בעצם באותו זמן הבסיס, עד שדת הנשק, הבסיס הכי דרומי.
לא, יש עוד אחד.
יש עוד אחד.
כן, חצור. טייסת 101 עוברת מהרצליה לחצור בנובמבר 1948, כדי להיות יותר קרוב לחזית המצרית. כי המצרים כבר, המצרים שלטו באזור הזה שנקרא היום חצור, קסטינה, פלוג'ה, באזור של דרום מישור החוף. אבל הם נסוגו, הם הלכו ונסוגו במבצעי שחרור הנגב, ואז אתה רוצה להיות קרוב לחזית, אתה רוצה להיות קרוב למצרים הנסוגים ולתקוף אותם, ולהשיג עליונות אווירית מעל החזית וכו'. וטייסת 101 יושבת לבדה, שוכנת לבדה בחצור. מבחינת מתקני תחזוקה אווירית, אז יש מתקן מאוד מעניין בסרונה, ביקב, יש מתקן מאוד מעניין בין קיבוץ מעברות לבין כפר חיים. שדה תעופה מאולתר מאלה של יקום פורקן מן שמיה. המנחת הזה מכונה טוקיו. זה שם הקוד שלו. וזה מתקן להרכבת מטוסים שהגיעו בארגזים מחול ולניסויי טיסה בהם. זאת אומרת, הספיטפייר הראשון שחיל האוויר, הוא טס על ידי בוריס סניור, טיסת ניסוי ראשונה משם. וזה ספיטפייר שהורכב בקניבליזציה, מספיטפייר עם מצרים, מספיטפייר בריטים, ספיטפייר עם בריטים, ושימש כמטוס, בסופו של דבר כמטוס צילום, כמטוס פוטו-רקונסנס. אז זה מתקן טוקיו, זה המתקן בין מעברות לכפר חיים, שכל ילד בקיבוץ מעברות דאז זוכר לכל חייו, מטוסי הקרב שממריאים מהשדות. ההתארגנות המשמעותית ביותר במערך ההחזקה האווירית היא כאשר המתקן בין מעברות לבין כפר חיים והמתקן ביקב בסרונה עוברים להנגרים הבריטים הגדולים שהיו מתקן החזקה אווירית ראשי של חיל האוויר המלכותי בכל המזרח התיכון, ואז מוקמת יחידת י"א-א-22 בפיקודו של סגן אלוף מאיר סטול. וזה מדהים, כי יש מסורת באותם מבנים ובאותה תשתית עוד מהבריטים, והמשך ב-1948 בכמה מקומות, ובתחילת 1949 כבר במקום הנוכחי עד היום. וכך נוצקת מצוינות. יש פה מסורת שמובילה בסופו של דבר למקצוענות ולמצוינות. אגב, היום מדברים הרבה מאוד בשיח במדינת ישראל, בצבא הגנה לישראל, בחיל האוויר, על רציפות תפקודית, על היכולת שלנו להוציא את הגיחות, לפעול בראש מורם, בלי למצמץ, גם כאשר נופלים בינינו טילים. ואפילו יש נפגעים וגובים מחיר מאיתנו. וצריך ונכון לשוב לשלב הזה של מלחמת העצמאות, כדי להבין מה זה רציפות תפקודית ומה זה עבודה בספיגה, תחת ספיגה של מתקפות. במקרה של אז זה יותר מתקפות אוויריות, זה לא, אז עוד לא היו טילים. טייסת 101, טייסת הקרב הראשונה, יוצאת לגיחה הזאת אל ראש הגשר, אל ההתבססות המצרית באיסדוד, מה שיקרה כתוצאה מכל מיני מתקפות, גם של כוחות היבשה וגם הפגזות של תותחנים, עד הלום, מה שיקבל את השם עד הלום, כי המצרים לא התקדמו משם לעבר תל אביב, את ה-35 קילומטר. טייסת 101, הרביעייה הזאת יוצאת לדרך, מתוך המוסך, מניעים את המטוסים בתוך המוסך, למרות שיש סכנה של פיצוץ מידי דלק. אסור להניע המטוסים בתוך מוסך. לוקחים החלטה פיקודית, מניעים אותם בתוך המוסך, כדי שלא יתקפו אותם מהאוויר, מטוסים מצרים בשלב ההתארגנות. והם מבזיקים מהר מהר אל המסלולים. כי תל נוף מותקף, מופצץ מהאוויר, וצולפים עליו ספיטפיירים וזורקים עליו פצצות. ומגיע שלב שצריך בכל זאת לא לסכן את טייסת הקרב האחת והיחידה שיש לך, ואז טייסת 101 תפרוס בשדה הרצליה. שדה הרצליה קיים עד היום ליד העיר, בתוך העיר הרצליה, אז הוא היה מצפון למושבה, בשולי המושבה הרצליה. כיצד הוא נולד? זה מרתק. היו לארגון ההגנה מנחתי חירום בשרון. הייתה תוכנית מבצעית מאוד מסווגת בשנות ב-47, שנולדה בשנת 47, בקיץ 47, להתחיל להנחית, להביא מאירופה מטוסי תובלה עם נשק ועם עולים מעפילים. התוכנית הזאת לא היה צריך אותה בסוף, היא התייתרה, כיוון שהבריטים מתכוננים לצאת ותוקם מדינה, אז לא צריך את כל הדבר הזה. אבל הספיקו להכין מנחתים, להסוות אותם כאילו זה פרויקטי תשתית, פרויקטי בניין, הכנת שטח למשהו. עשו מנחת בהרצליה, עשו שני מנחתים באבן יהודה, עשו מנחת בשפעים, עשו מנחת בין מעברות לכפר חיים בעמק חפר. כל המנחתים האלה חיכו, קראו לתוכנית הסודית הזאת תוכנית יקום פורקן. יקום פורקן מן שמיה. בארמית ובעברית יבוא עזרנו משמיים. והיא לא הופעלה, היא התייתרה. ואז האיש שטיפל בה, שהיה מפקד ההגנה בשרון, ישראל זבלודובסקי אמיר, הוא היה מפקד שירות אוויר השני, אחרי יהושע אייזיק, יהושע אשל, והוא היה המפקד הראשון של חיל האוויר. הוא לא הבין בעניינים אוויריים, אבל הוא ידע לעבוד עם דוד בן גוריון היטב, והוא ידע שיש לו את המנחתים האלה. אז בשבת 15 במאי 1948, בתחילת המתקפה המצרית, הוא נתן פקודה. יקום פורקן, תפעילו את התוכנית של תשתמשו במנחתים האלה, והמטוסים הקלים ממריאים ממש תחת ההתקפה המצרית, ונוחתים במנחתים האלה, בעיקר בשדה הרצליה, מחביאים את המטוסים בתוך פרדס, בין העצים, וככה גם מונעים מהמטוסים להיחשף ולהיות בסכנה. וכך למעשה נולד שדה הרצליה בשבת 15 במאי 1948 ופועל עד היום, והיום יש כל מיני כוחות שמנסים לסגור אותו, ומי שמנסים להשאיר אותו פתוח לטובת התעופה הקלה הספורטיבית. אז תכירו, שדה הרצליה, אנחנו יודעים בדיוק מתי הוא נולד, שבת, 15 במאי 1948, יקום פורקן, מין שמיה יבוא, עזרנו משמיים. מי הם האנשים המופלאים שעושים את העבודה מאוד דומיננטיים בשלב הזה, נוספים לתמהיל הזה של יוצאי חיל האוויר הבריטי, של יוצאי חברת אווירון וכלוב התעופה? אלו הם אנשי המחל, מתנדבי חוץ לארץ, יהודים ולא יהודים, מכל רחבי העולם, בעיקר העולם המערבי, אבל גם מברית המועצות וגם מהודו, בעיקר יוצאי חילות האוויר שבעלות הברית, בריטי, אמריקאי, אוסטרלי, קנדי, ניו זילנדי, אנשים שראו את מלחמת העולם השנייה, חוו אותה, התנסו בה, הייתה להם אמפתיה כלפי העם היהודי, וחלקם גם רצו להרוויח כסף, והיו גם שכירי חרב ביניהם.
זאת אומרת, חלק שכירי חרב, חלק ציונים, חלק...
יהודים, רק... יהודים, לא יהודים.
כן. 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 כולם עם ניסיון צבאי.
כן, מאוד מאוד. כולם צעירים, אבל עם ניסיון צבאי גדול, כי הם עברו את מלחמת העולם השנייה. עוד לא התחתנו, או שעוד לא היו ילדים, עוד לא למדו, או שעוד לא... או שלמדו ועוד לא מצאו עבודה, עוד לא... עוד היו ככה בתהליך, עוד חיפשו את עצמם, עוד היה להם גם הרבה אדרנלין, וזה החלון הזדמנויות שדיברנו עליו, חלון ההזדמנויות האנושית, אתה יכול לשים עליהם יד. והיו אנשים שידעו לעשות את זה, אנשים כמו אל שווימר. אל שווימר, מהנדס טייס, מכונן, פלייט אנג'יניר, יהודי, קראו לו אדולף, אבל אדולף זה לא נעים, אז הפכו את זה לאל. ממוצא הונגרי, גדל בקונטיקט, היה מהנדס הטייס, הפלייט אנג'יניר במטוסו של נשיא ארצות הברית, FDR, פרנקלין דלאנו רוזוולט, ואחר כך של הארי אס טרומן, ידע על השואה בזמן אמת, כי הוא קיבל, הוא היה חשוף לדיווחים שהנשיא קיבל, הוא היה איש צוות אוויר במטוסו של הנשיא, והוא מתחיל לעשות ריקרוטינג, הוא מתחיל לגייס אנשים, הוא מתחיל ללקט מטוסים, הייתה לו מנהיגות מאוד שקטה, עיניים כחולות, חודרות, לא מרבה במילים, אדם שנכנס לחדר וכולם ישר אליו, מה הוא יגיד, מה הוא יחליט, ורצים לעשות את מה שהוא אומר, למרות שהוא לא מרבה במילים, מנהיגות טבעית, הוא היה גם מהנדס, בהכשרתו, והוא בין המובילים של התנועה הזאת לגיוס אנשים, אנשי מקצוע, בסודיות, כדי שה-FBI וה-CIA לא ישימו לב, גופי המודיעין האמריקאים, כי היה וטו והיה אמברגו אמריקאי על מה שנקרא היישוב היהודי ומדינת ישראל, וגם רכישה של מטוסים והוצאתם מחוץ לארצות הברית, בכל מיני דרכי אורמה, הוא כאילו הקים את חברת התעופה הלאומית של פנמה, הקימו חברת תעופה לאומית לפנמה, למעשה זה היה מטוסי תובלה שעבדו בשבילנו, כל מיני חברות קש, מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מגוון, ואנשים מתחילים להגיע בדרך כלל דרך אירופה לפה, הרבה פעמים כשהם מגיעים לפה הם מביאים מטוס כבר, והם מביאים איתם איזה מטוס שצריך פה, והחיל מתחיל לחשוב באנגלית, לדבר אנגלית, הפקודות הן באנגלית, מפקדי טייסות שהם משם ולא מפה, היררכיה שלמה, אגב האנשים מקבלים תנאים טובים, הם מקבלים לוח מזון מיוחד, בשר, שוקולד, חלב, ביצים, לינה לפעמים במלונות, הם היו מאוד, הייתה להם תרבות של בילוי, של אלכוהול, של ברים.
לא היה את זה פה הרבה.
לא, היה, היה. כי תל אביב, חיפה, ירושלים, ערכו את הצבא הבריטי ואת הצבא האמריקאי במלחמת העולם השנייה. והייתה פה תרבות שלמה סביב העניין הזה דווקא. היה. אבל פה זה כבר חבר'ה שהם משלנו. זה לא זרים, סנועים, בריטים. זה משלנו. אתה רוצה לחבק אותם, אתה רוצה לתת להם, אתה רוצה זה. אתה רוצה לפנק אותם. ומצד שני יש לך גם איזה מתח איתם. למה? מה? אולי הם ירצו להישאר? אולי כל הג'ובים יהיו שלהם? אולי כל התקנים יהיו שלהם? אולי, איך אנחנו, המקומיים, הצברים, איך אנחנו נתקדם? איך אנחנו נפרוץ את תקרת הזכוכית? הם הרי הבוסים שלנו עכשיו, המתנדבים האלה מחוץ לארץ.
ולהם יש את הניסיון הזה שאנחנו בחיים לא יהיה לנו.
נכון. אז מה הם רוצים? רוצים להישאר פה? או שהם רוצים לעשות את שלהם וללכת? בסופו של דבר כנראה שהם רצו לעשות את שלהם וללכת ולהתארגן ולהתברגן. מעטים מאוד נשארו, בעיקר יהודים, והיו כאלה בעיקר מהתפוצה של יהדות דרום אפריקה, שחזרו לדרום אפריקה, ואחרי כמה שנים שלמדו, שהקימו משפחה, חזרו לפה כ-newcomers, כעולים חדשים, וביניהם ראוי לציין למשל את דוקטור סידני כהן, דוקטור סיד כהן, סיד כהן היה טייס קרב בחיל האוויר של דרום אפריקה, שהוא חלק בחיל האוויר הבריטי, מלחמת העולם השנייה. והוא בא לפה, התחיל לימודי רפואה בדרום אפריקה, הפסיק אותם, בא לפה כאיש מחל. כאשר מפקד טייסת 101, חברו לנשק, מודי אלון, נהרג ב-16 באוקטובר 1948, בהתרסקות מטוס המסרשמיט שלו בשדה התעופה בהרצליה, שהיום נקרא על שמו, שדה התעופה על שם סגן אלוף, שדה התעופה בהרצליה על שם סגן אלוף מודי אלון. סיד קוהן בו במקום מונה למפקד טייסת 101 במקום מודי, וכאשר סיד כעבור כמה חודשים בתחילת 1949 יגיד אני סיימתי פה את חלקי, נתתי את שלי, אני חוזר ללימודי רפואה בדרום אפריקה, אז הוא לוקח מטוס של חברת התעופה הדרום אפריקאית, נדמה לי שנקרא כבר אז South African Airlines, המטוס ממריא משדה התעופה הישראלי החדש בלוד, שעוד לא נקרא נתב"ג, ואז הוא מסתכל שמאלה, הוא רואה שני ספיטפיירים, הוא מסתכל ימינה, מהחלונות של הצד ימין, הוא רואה שני ספיטפיירים. עזר ויצמן, שהחליף אותו בתפקיד, נתן לו מסדר כבוד, נתן לו ליווי שמטסה קרב לתוך הים, על דעת עצמו. זאת אומרת, עשה טיסת ליווי, מטסה קרב, אגב, סיד משלים את מתחתן, משלים את לימודי הרפואה, הוא היה רופא בכיר בדרום אפריקה, עושה עלייה בשנת 1965 לישראל, מתיישב ברמת השרון, מגיע להיות הרופא הראשי של התעופה האזרחית בארץ, והוא אחד, הוא כבר לא יכול להיות טייס קרב, הוא הטיס מסרשמיטים, הוא הטיס ספיטפיירים, הוא לא יכול להטיס מיראז'ים, אז הוא עושה מילואים כרופא, כרופא מוטס, והוא אחד הרופאים המוטסים הראשונים במסוקי חיל האוויר, סגן אלוף, דוקטור סידני, סיד קוהן, זיכרונו לברכה, דוגמה מאוד ראויה לאותם אנשי מחל שבאו לפה כדי לסייע לעם היהודי בשעת מצוקה כל כך קשה, להוביל, לתת דוגמה ומופת והשראה.
וחשוב להגיד שאנחנו באמת גם חייבים לה הרבה, כל מה הצעה שלהם, קשה לראות איך היינו מתפתחים
לעזר שלהם. יש פה חוב מוסרי גדול מאוד. אני חייב לומר, הערה אישית שזכיתי להכיר רבים מהם, לראיין רבים מהם בווידאו על חייהם, על שירותם. הם היו מגיעים לפה לבקר, הם היו מגיעים לאירועי שנה של כך וכך שנים לטייסת כזאת וכזאת. הם היו מתקבלים מאוד בהתרגשות על ידי החברים, הקולגות, החברים לנשק, היורשים שלהם פה, שהם טיפחו אותם, הצברים שהם טיפחו אותם ובעצם החליפו אותם. זכיתי להכיר את אנשי המחל, הם אפילו אחראים על האנגלית שלי. זאת אומרת, יכולתי לתרגל את האנגלית שלך, מאיפה האנגלית שלך? מהמחל, כן? יכולתי בהחלט לתרגל את האנגלית שלי מול האנשים הנפלאים האלה. אחד החוקרים החוקר החשוב ביותר אולי, של חיל האוויר במלחמת העצמאות, שהוא בין התקופה, שהוא לא חוקר ברטרוספקטיבה את התקופה, חוקר בין התקופה המשמעותי ביותר של חיל מלחמת העצמאות, הוא אדי ידידיה קפלנסקי, טייס יהודי מקנדה, שעשה עלייה עם משפחתו ב-1971, ונכנס לעניין של חקר תולדות המחל המעופף ותולדות חיל האוויר בשלב יחסית מאוחר, ועבדנו יחד וריאיינו יחד. למשל, כשהלכתי לראיין את סגן אלוף מיל דוקטור סידני קוהן, סיד קוהן ברמת השרון, לקחתי איתי את אדי קפלנסקי, שהוא בן התקופה, שהוא טייס בן התקופה, שהוא חוקר התקופה, שהאנגלית שלו טובה בהרבה משלי, ויצאנו כטים, כצוות, לראיין את דוקטור סיד קוהן. יש במלחמת העצמאות איזשהו מעבר מאוד מאוד מעניין למתקפת נגד שמטרתה להגיע להכרעה, מטרתה לגרום לקיצור המלחמה. אתה רוצה להעביר את המלחמה אל הצד השני. על זה היו דיונים והחלטות מאוד גורליות. הכוונה לפגוע במרכזי העצבים של האויב, להגיע לתודעה של ההמונים במדינות ערב שהיו דיקטטוריות, מלוכניות בחלקן, לתקוף את ערי הבירה, מהאוויר. אין לנו כך אמצעים אחרים באותם ימים, לתקוף מהאוויר. אתה לא יכול עם התותחים שלך להגיע, כן? או מהים. זה לא היה רציני. אתה יכול רק מהאוויר לשים פצצות ביד בעיר בירה ערבית. הראשונה שהותקפה הייתה אמן, רבת אמון, על ידי מטוסים קלים, דו מנועים, מטוסי רפיד, שהמריאו משדה תל אביב, משדה דוב, ב-4 ביוני 1948, תקיפה לילית של אמן. פגיעות די טובות, אולי במקרה, כי זה הטלה ביד של הפצצות משני מטוסי הרפיד. נכח בהפצצה הזאת, ישב באחד המטוסים, דן טולקובסקי, לימים אלוף, לימים מפקד חיל האוויר, חי איתנו בגיל 100 וכמה חודשים, חי וצלול. הפצצה, עיר הבירה הערבית השנייה שהופצצה היא דמשק, שהופצצה 3 פעמים. אגב, אחת משלוש ההפצצות על דמשק, שבוצעו במטוסי תובלה בדקוטות, שהוטלו מתוכם פצצות, מהבטן, מטעם מטען, בוצעה על ידי הטייסים בטייסת 103 ברמת דוד, ביוזמתם, בלי אישור מאף אחד, בלי שמישהו ביקש מהם להפציץ. הייתה הפצצה כזאת, ביוזמת הטייסים. ההפצצה החשובה והמשמעותית ביותר הייתה ב-15 ביולי 1948, הפצצת קהיר. שלושה מפציצי B-17 ממריאים מצ'כיה, מבסיס שלנו בצ'כיה, שנקרא זאטיץ' או זיברה באנגלית, או עציון בעברית, שמות הקוד שלו, והם בדרכם לנחיתה הראשונה של המפציצים האלה בישראל, של טייסת 69, טייסת הפטישים, בדרכם לארץ הם מפציצים את קהיר. בלי ציוד טיסה מתאים, ובלי כוונת מתאימה, ובלי הפצצות המתאימות, ובלי מקלעים להגנה, הכל די מאולתר, שלושה מפציצי ב-17 מפציצים את קהיר, ונוחתים בתל נוף, ומפוזרים. אחד נשאר בתל נוף, אחד נוחת באבן יהודה, בשרון, מחביאים אותו בין הפרדסים, ואחד טס לרמת דוד, כדי שהמצרים לא יבואו לחפש אותם ולתקוף אותם. הייתה, בירות למשל לא הותקפה. כי הלבנונים לא נחשבו כאויב חריף שלנו, ואולי יש מה לדבר איתה, וההנהגה הייתה נוצרית, ולא תקפו את בירות, למשל, וזה מאוד מעניין למה לא תקפו את בירות. וגם לא שבו לתקוף את אמן פעם נוספת, וגם לא שבו לתקוף את קהיר פעם נוספת. אבל מי שכבר תקפת אותו, מבועל. מי שכבר תקפת אותו, זרקורים משוטטים בלילה, בשמי הבירה, ויורים נונמם בטעות על ברווזים, ואתה נכנס ללחץ.
זאת אומרת, ממש נכנסו לפאניקה.
אתה מכניס ללחץ, כן. הרי מה הבטיחו לנו? שאנחנו כבר כבשנו את תל אביב, סיפרו לנו. אם כבשנו את תל אביב, איך מפציצים לנו את דמשק? איך מפציצים לנו את קהיר? מה קרה? זאת אומרת, אתה מעביר את המלחמה לצד השני, אבל זה חרב פיפיות. אתה מאוד, כבר הפציצו לנו את תל אביב, כן? אז אתה יכול למכות בצד הזה, אבל אתה מאוד זהיר, כי בסוף זה יכול להפוך לפינג פונג מאוד מאוד מסוכן, ולכן במינונים מאוד זה, עם החלטות שמגיעות עד בן גוריון, נושא מאוד מאוד מעניין. אם אתם שואלים, יונתן, מהו הדבר החשוב ביותר שחיל אוויר עשה לכם? מה בסוף, מה, הוא השיג גילונות אווירית, הוא סייע לכוחות היבשה בכל מקום ובכל זמן? לא. יש איזושהי הסכמה בין מי שבקיאים בתקופה ומי שחוקרים אותה, שהדבר המשמעותי ביותר היו מבצעי תובלה אווירית או רכבות אוויריות לוגיסטיות. ואנחנו יכולים למנות שלוש כאלה עיקריות במטוסים הגדולים של להק תובלה אווירית לימים טייסת 106, שבהתחלה פעל מצ'כיה, ואחר כך פעל מתל נוף. מבצע בלק, על שם בלק בן ציפור, רכבת אווירית מצ'כיה לישראל, לתל נוף בלילות, והחל מבלק 5, גם את עושה מסרשמיט בארגזים, אבל אז הצ'כים סוגרים את הכל. הצ'כים מקבלים מהרוסים הנחיה להפסיק לעזור לנו. למה? הרוסים הבינו שבן גוריון לא מספק את הסחורה, שאין, לא הולכת להיות פה איזה מדינה קומוניסטית כמו רומניה, פולניה, הונגריה, אם הוא לא מספק את הסחורה מבחינה פוליטית מדינית, אנחנו עוצרים את הסיוע הצ'כי, שהוא בעצם סיוע רוסי, מחפשה של סיוע רוסי, ואז מגרשים אותנו מצ'כיה, סוגרים לנו את הבסיסים, את קורסי הטייס, את קורסי המכונאים, את קורס הצניחה שהיה בפראג, הכל סוגרים לנו, ולהק תובלה אווירית עובר בטיסה לתל נוף, עם מטוסי C-46 קומנדו, C-54 סקיימאסטר בעיקר, ובאותו זמן יש טקס חגיגי של חנוכת תל נוף. הטקס מתרחש ביוזמתו של אלכס זילוני, מפקד תל נוף, האיש הזה המופלא שחי איתנו עד היום בגיל 105. והוא מזמין את בן גוריון, מזמין את יעקב דורי, את יגאל ידין, את מפקד חיל אוויר אהרון רמז, תזמורת, הכל. הוא לא חונך את תל נוף, הוא חונך את חיל האוויר, זה טקס הקמת חיל האוויר, אפילו שזה אחרי, היו עסוקים בלחימה, עכשיו הוא חונך את חיל האוויר. בטקס נוחתים שלושה מטוסי C-46 קומנדו, כחלק מהטקס, מול הבמה, מול במת הכבוד, על המסלולים, מסתערת מתוכם פלוגה של גדוד 52 של חטיבת גבעתי, בפיקודו של שלמה לונדנר, לימים, שלמה להט, צ'יץ', לימים ראש עיריית תל אביב, זיכרונו לברכה, אלוף שלמה להט ז"ל, והם כובשים עמדות מדומות, חפירות, תעלות, סתם. הכל הוונטה, הכל תרגיל. לתרגיל הזה קראו תרגיל התשח. כאילו, התרגיל של תשח, התשח. ועומד בן גוריון, מסתכל על הדבר הזה. אומר, רגע, מה, אתם עושים לי פה תרגילים? בשביל מה? אנחנו עכשיו עם נגב נצור. הנגב נצור על ידי המצרים. יש רצועת ניתוק, רצועת מצור מצרית. כל הנגב מאחורי רצועת המצור הזאת, כל היישובים הקטנים, הקיבוצים, הכל תחת מצור, חנוק על ידי המצרים. רעב! אין מים, אין אוכל. ואתם משתמשים במטוסים האלה שיש לכם? כדי לעשות לי תרגילים, קחו את המטוסים, תנחיתו אותם בעורף השטח המצרי, בנגב הנצור, תביאו אספקה לנגב, ונכין גם מתוך הנגב את מבצעי שחרור הנגב, כמו מבצע יואב אוקטובר 1940. מבינים מיד למה הוא מתכוון, רוח המפקד כרגיל יורדת מהר מאוד למטה, ומתחילים להתארגן עם שני מנחתים, אחד אבק אחת בין רוחמה לדורות, והשני אבק שתיים ליד אורים, אימרה, ליד חצרים של היום, ומתחילים להנחית בלילות מטוסי תובלה, להביא מאות טונות של אספקה, להכניס כוחות, להוציא כוחות מהנגב הנצור. זו הרכבת האווירית לנגב הנצור, מבצע אבק. ובסוף המלחמה, פברואר, מרץ 1949, מבצע שחרור אילת, או כיבוש אומרשרש, כפר הדייגים הקטן, להגיע למפרץ אילת, לחבר אותנו לים הטרופי, לחלק הטרופי של העולם, לאזור החם של העולם, מאיפה שיגיעו... כל החיבור עם, עם, עם דרום מזרח אסיה, עם הודו, עם יפן, עם מערב ארצות הברית, עם כל החלק החם, עם אפריקה, זה הכל משם. הרי אין לנו יכולת לעבור בתעלת סואץ באותה תקופה. חסום לנו, והיה קריטי לעשות את הדבר הזה, ונעשית רכבת אווירית, מבצעת רכבת אווירית שמלווה את הכוחות, מנחיתה אספקה וכוחות בבקעת עובדה, לא רחוק מבסיס עובדה של היום. אגב, בסיס עובדה של היום נקרא על שם המבצע, מבצע עובדה, לא עובדה, אלא עובדה, פקט. קביעת עובדה. והרכבת האווירית הזאת אין לה שם מיוחד בפני עצמה, היא חלק ממבצע עובדה, והיא הרכבת האווירית הלוגיסטית השלישית של המלחמה. חשיבותו העיקרית של חיל האוויר מלחמת העצמאות היא בהבאת הנשק, בהבאת האנשים, בהבאת המטוסים, בבטן המטוסים של חיל האוויר. בעיקר ברכבות האוויריות הלוגיסטיות הוא זכור לטוב במלחמת העצמאות, ודווקא לא בסעיף של השגת עליונות אווירית, למרות שגם כזו הושגה וסיעה בקרב של השבעה בינואר 1949, מה שמכונה הקרב עם הבריטים. צהל כבר נמצא בתוככי סיני ורודף אחרי הצבא המצרי פנימה, ומטוסי קרב בריטים של טייסת 208 מפעיד באזור התעלה חודרים כדי לצלם, כדי לאסוף מודיעין. מטוסי טייסת 101, טייסת הקרב הראשונה, ספיטפיירים, מזנקים אליהם מחצור ומופלים מהלך היום בקרמה קרבות אוויר, חמישה מטוסי קרב בריטים. וזה אולי ביטוי בלתי רגיל לשמירה על ריבונות ולהשגת עליונות אווירית, במקום שנראה שהוא בעצם הקצה, הסוף של מלחמת העצמאות, הקרב של השבעה בינואר 1949, הקרב עם הבריטים.
מדהים. עד כאן הפרק הפעם. תוכלו להזין לפרקים נוספים בפודקאסט מורשת והיסטוריה און אייר בכל יישומי הפודקאסטים היהודיים. אני הייתי יונתן רווה, איתי ששון ערך, תודה רבה לאבי משה סגל שהיה איתנו, תודה לכם שהאזנתם, להתראות.